פרק רביעי, נדמה לי שאנחנו ב... אבל מה שעשו, אני טועה? או שאנחנו, ולזה העניין לא היו החסידים? איפה בדיוק? מישהו זוכר? טוב, ולזה העניין. כלומר, בגלל הרעיון הזה שהזכרנו, לא היו החסידים, איזה רעיון הזכרנו? הזכרנו, דיברנו על הפסקה הזאת או לא? אז למדנו, אז אבל מה שעשו. כן. עכשיו, עד עכשיו הרמב״ם דיבר נגד הסגפנות. כן? כלומר, הסגפנות, הקיצוניות במידות, הרמב״ם אומר, זה רע. כן? זה רע. אבל מה תעשה שהמציאות היא שראינו הרבה צדיקים וחסידים שהתנהגו בהנהגות קיצוניות. איך אתה, הרמב״ם, מסתדר עם הנהגתם זו? במיוחד שאתה אומר שזה לא דרכה של היהדות. אומר הרמב״ם, יש לזה סיבות מיוחדות, מדוע הם עשו את זה. מה הסיבות? שתיים. הבה נראה. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, וקצת המקומות, וקצת אנשים מהם גם כן. קודם כל הוא מצמצם את ההיקף של התופעה. התופעה איננה מקיפה את כל החסידים, אלא רק חלק קטן מהם. זה גם לא היה בכל המקומות, וגם לא בכל הזמנים, כלומר גם הם בעצמם לא עשו את זה תמיד. מה עשו אותם האנשים? הם מנטות אחר הקצה האחד בצום. הם צמים הרבה, למשל מצאנו משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה.
מה הם צמים?
זה השאלה, בדיוק שאנחנו דנים בה עכשיו. כן? למה הם צמים? כן? אז בצום, למשל, 40 יום ו-40 לילה של משה.
קיצוניות, משה?
כן, בוודאי.
אם אדם צריך את זה, אם אדם צריך את זה...
זה הנהגה קיצונית. השאלה היא, מה, איך להסביר אותה? זה אנחנו נראה. בסדר?
או... השאלה היא בכלל...
אצל משה...
בכלל בתוך הדרכה הקיצונית,
או שכן או שלא, אבל מצאנו אחרים שהתענו הרבה. כן? מצאנו על רב הונה, התהפכה לו רצועה של תפילין, אז הוא צם 40 יום וכדומה. וקום בלילות, כן? שקורא, במקום לישון בלילה, אנשים נשארים ערים בלילה. והנחת אכילת בשר ושתיית יין. מצאנו את זה אצל בני רחב, שהרחבים, במקום לאכול בשר ולשתות יין כמו כל בני אדם, החליטו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין.
מה זה רחבים?
בני יונדב בן רחב, מוזכרים בספר ירמיהו. מן הרצוי שאדם שבא ללמוד 8 פרקים ילמד תנ"ך. יש ספר ירמיהו. בספר ירמיהו מתואר שם, אני עושה ג'סטה ומסביר, על קבוצה של אנשים שהיו צאצאים של יונדב בן רחב. יונדב בן רחב היה משרי הצבא של יהוא בן נמשי, מלך ישראל. והם קיבלו צוואה מאביהם, שלא לגור בבתים, אלא רק באוהלים, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. והם שמרו על מנהגם זו עוד בימי ירמיהו הנביא. טוב, מה? זה בדיוק השאלה שאנחנו דנים בה עכשיו. אנחנו עכשיו מביאים דוגמאות, כי אנחנו שואלים מה הסיבה. עכשיו אני יכול להביא עוד סיבה, עוד התנהגות, כי הרמב״ם כאן מביא עוד כמה דברים. האם על כל דבר שהרמב״ם יביא אתה תשאל מה הסיבה שהם עשו את זה? או שמה תמתין בסבלנות עד שנגמור את הרשימה שהרמב״ם אמר ושבעצמו הוא יסביר אותה? מה אתה אומר? טוב. והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת הנשים, למשל ירמיהו הנביא שלא התחתן, או משה רבנו שפרש מן האישה, ולבוש הצמר והשיער, למשל אליהו הנביא, אזור עור אזור במותניו, זה מה שהוא לובש. לא מתלבש בבגדים יפים, אפילו לא בד, אלא אזור עור אזור במותניו, זה מה שיש לו. ושכונת הערים, יש כאלה שהלכו לחיות בהר רחוק מכל בני אדם והתבודד במדברות. אז למה הם עשו את זה, כל הצדיקים האלה? למה? למה? אומר הרמב״ם, יש לזה שתי סיבות. הסיבה האחת, לא עשו דבר מזה, אלא על דרך רפואות, כמו שזכרנו. כלומר, הם היו צריכים לרפא את הנפש שלהם. ולפי מה שלמדנו, כדי לרפא את הנפש, לפעמים צריך, כשהנפש נוטה אל אחת הקצוות, צריך לטעות אל הקצה האחר. אז יכול להיות שאותם אנשים שצמו, היו אנשים שהיו להוטים יותר מדי אחרי האכילה, והיו זקוקים לאיזון הנפש. אז אתה לא יכול לקחת דבר שהוא נעשה רק לצורך הרפואה, להפוך אותו להנהגה קבועה או לדגם לחיקוי. זה דבר שהם עשו לפי הצורך. ולפעמים כדי לחפר על רבונות, כן, מצאנו למשל רב הונה, שהתהפכה לו רצועה של תפילין. אז הוא צם 40 יום. אבל אם לא הייתה מתהפכת לו רצועת התפילין, היה אוכל בכיף. נכון? זה לא תשובת המשקל. זה כפרה. לא תשובת המשקל. מה? התהפכה לו רצועה של תפילין, אז כנראה שיש משהו מאוד לא פשוט שהתרחש בנפש של רב הונה. כלומר, זה אצלו הורה על משהו שצריך תיקון בסיסי, יסודי. כן? אז בשביל זה צריך 40 יום שתעלית, זה אני מבין.
יש
לנו מעצים
יצודים שהם כאילו בלתי הפיכים.
לא, היא משה דווקא כן נשא אישה.
פרש מן
האישה, זה נכון.
אני אומר, וגם בנזל יש לי חלק מהשיטות. אני אומר, יש פה כאילו, רואים שיש גם מצב שזה לא רפואה, אלא אדם כאילו מתנזר, זה מזירות לשמה.
מי אמר שזה לשמה? למה מי אמר לשמה? הנה, הרבה אומר לך שהיו צריכים לאזן משהו.
כשאדם מאזן, אז איך ידעו בגמרא שהיו תנאים שהיו מגלי תפר ומפסי טפחיים, הוא דומה כמי שכפה עושה. אז זה דוגמה שאני יכול להבין שהוא מתאזן. האדם שהוא לגרו בזה, זה בכלל לא ידעות, זה התנזות מהדבר הזה.
יכול להיות שהיה לו קלקול בכיוון השני. זה משהו אחר הרבה. נכון? מה הבעיה בו?
נראה לי רחוק.
מה אני אעשה? ככה הוא אומר. עכשיו, הסיבה השנייה, ולהפסד אנשי המדינה גם כן. כלומר, האנשים שבתוכם הם חיו, מדינה, הכוונה העיר, החברה, גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם, עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין אדם רע, שאין שם אדם רע. כלומר, יש אנשים חלשי אופי, קשה להם עם חברה מקולקלת, ומי מאיתנו לא חלש באיזושהי נקודה. ולכן הם אמרו שכדי לשמור על טהרת נפשם, הם צריכים להתרחק מן החברה. כמה אמר ירמיה הנביא עליו השלום, מי ייתנני במדבר מלון אורחים, והעזבה את עמי והלכה מאיתם, כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. זאת אומרת, ירמיהו פחד על עצמו. היה זקוק להתבודדות כדי לא להתקלקל יחד עם אנשי דורו. אם כן, אלה הם, לפי הרמב״ם, שתי הסיבות להתנהגויות הקיצוניות של אותם האנשים. אז מה תגיד? אני כבר שומע את המקשה שאומר, אם אותם הצדיקים היו צריכים הנהגות קיצוניות כדי לאזן את עצמם, אנחנו, קל וחומר. התשובה היא, לא נכון. אתה לא יכול להשוות מאדם לאדם. יכול להיות שאותו צדיק, הוא היה צריך להנהגה קיצונית כדי לאזן את עצמו. היה למשל בירושלים, הרב צבי מייחל שפירה. היה רבו של הרב חרלאפ. והיו לו הנהגות קיצוניות, והרב חרלאפ רצה לחכות אותו. למרבה הפלא, הרב חרלאפ נהיה חולה. מה היו הנהגות הקיצוניות? הבן אדם הזה לא היה ישן. היה רק ישן שעתיים בלילה. אבל בעמידה, זאת אומרת, היה מניח את ראשו על הקיר, וישן זה שעתיים, ושוב ממשיך ללמוד תורה. היה טובל את רגליו במי קרח, כדי שלא להירדם. זה כמו, זה הנהגות מאוד מאוד מיוחדות, היה צם הרבה וכו'. עכשיו הוא היה אדם עם כנראה אישיות מקרינה מאוד, הרב יעקב משה חרל"פ, שהיה תלמידו, ניסה ללכת בדרך הזאת, ולמרבה הפלא נהיה חולה. אז הרב קוק העריך איתו הרבה לשכנע אותו, לשנות את הנהגתו, לחזור אל הבריאות וכו' וכו'. הסיבה, עכשיו, איך להבין את הרב יחיאל מיכל שפירא? לפי אלה שכתבו את תולדות חייו, רואים שהוא היה אישיות עם כוחות עצומים. כלומר, גם כוחות הגוף, הוא היה אדם מאוד חזק בגוף, וגם מאוד, עם כוחות מאוד אדירים בנפש, ואם הוא לא היה מתנהג כך, אז היה מתפרץ לכיוונים בלתי רצויים. לכן אצלו, האיזון הזה היה הכרחי, כדי לשוב אל הנורמליות. זה מפתיע, אבל ככה זה. כן, לעומת הרב חרל"פ, שכנראה לא היה בנוי בשביל הדברים האלה, ולכן זה היה רע לו. וכאשר אני ממשיך ברמי, כן.
אתה צריך את ההדרכה הזאת, שמתי שהחברה מקולקלת, במקום לנסות לתקן אותה, כמה שיותר,
כן.
מה שמין הסתם ניסו, אבל יש איזה
ירוש
מסוים שפורשים מהחברה,
אפשר מכאן
ללמוד
לקום
בשכונות נפרדות או ביישובים נפרדים.
אתה אומר, אם כן, אולי יש כאן עידוד להתבודדות חברתית, כלומר בידול חברתי בין אנשים יראי השם לבין אנשים שאינם יראי השם, שומרי מצוות, לא שומרי מצוות, רשעים וצדיקים וכדומה, נכון? כן, זה ככה נראה לכאורה, נכון? כן, יש בהלכות דעות לרמב״ם דיון על זה. בפרק, כמה שאני זוכר, פרק ו'. דרך בריאתו של אדם. להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. כך כותב הרמב״ם בפרק ו'. מה הבעיה? אתה מחפש איפה אנחנו? מה אתה מחפש שם? כן. ונוהג כאנשי מדינתו. לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילרד ממעשיהם. יש השפעה חברתית. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. והוא אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. וכן, אם היה במדינה שמנהגותיהם רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות ומפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים, איפה הביטוי הזה? סדום. כן. שאין מניחין אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחווחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. הנה, הפסוק שהביא מירמיהו. אז אם כך, יש פה הנחיה לשבת רחוק. נשאלת השאלה. לוט, הרי הדוגמה היא מלוט, נכון? שלוט הלך אל אנשים רעים וחטאים והם השפיעו עליו לרעה בסופו של דבר, למרות שהוא היה תלמיד של אברהם אבינו. אם לוט לא היה הולך לסדום, אצל מי הוא היה יושב? אצל אברהם. אז הוא שמה לא היה מתקלקל, נכון? שאלה, ומי גרם לאברהם לא להתקלקל? איפה ישב אברהם? הוא ישב בין כולם, אנשים רעים כמו אנשי סדום.
לא כמו אנשי סדום.
ודאי, אלא, מה?
עובדה
שסדום
נחרבה.
למה רק סדום נחרבה? ולא אפשר כנען, מה?
כי אברהם הוביל לאל שם, אתה עושה השפעה טובה.
כי אברהם השפיע לטובה על אנשי דורו. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרויות. אם אתה אדם שיש לו אופי מושפע ולא אופי משפיע, אז תלך במקום שבו ההשפעה היא חיובית.
אברהם לא כותב את זה. הרב כותב שכל אדם ילך למקום שהוא טוב יותר.
אבל הוא כתב שצריך לשבת אצל החכמים. עכשיו אני שואל, החכמים איפה הם יושבים?
אצל החכמים.
אבל החכמים, אצל החכמים, כלומר שהחכמים יושבים אצלם, אצל מי הם יושבים? כלומר, איפה שהם נמצאים? לא, זה בלי כמו שאני אומר, שמה שעשו החכמים, זה שהם יצרו מסביבם אווירה כזאת, שאנשים מושפעים ממנה לטובה. זה לא שבחתחילה אתה אומר, הווה נבנה מקום שבו הרעים לא באים. אלא אתה נמצא במקום שבו הרעים כבר מפסיקים להיות רעים. זה מה שעשה אברהם, שהיה הולך ממדינה למדינה. עכשיו, אתה רוצה שאני אוכיח לך שהרמב״ם אומר את זה? הנה, הוא כותב את זה בהלכות עבודה זרה, כשהוא מדבר על אברהם אבינו. הוא אומר, והיה מהלך, הוא מקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה. עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו וכו', עד שיחזירו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ומנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים והודיע ליצחק בנו. זאת אומרת, שמה שהרמה אומר במפורש, שאברהם צריך להתנהג כאברהם, ולוט צריך להתנהג כתלמיד של אברהם. זה מה שהוא אומר. אז עכשיו יש עיקרון בהלכות תערובת. זה נקרא, מאי דתריד למפלט לבלע. מתוך שתרוד לפלוט אינו בולע. מעשה בערב מורדכי המכונה מוטי אלון. מכיר אותו? שהוא פעם הגיע למדינת ארגנטינה. ופגש שם שליח של חבד. שהיה שם בתוך לא כלום, הג'בל. שאלו, מי שלח אותך לפה? אמר, הרבי אמר, אז באתי. אמר, ומה עם הילדים? איך אתה מחנך אותם? אמר לו, ברגע שהרבי שולח, כולנו מרגישים שליחים. אז כשמישהו מרגיש שליח, הוא המשפיע, לא הוא המושפע. כולל הילדים, גם הם מרגישים שהם שליחים. אז זה מה שזה אומר. אז באמת מותר, לפי זה ככה, מותר להיות חלש אופי. יותר נכון, אני לא יודע אם מותר להיות חלש אופי, אבל אם כבר אתה חלש אופי, אז תתגונן. השאלה, האם זאת הנחיה כללית? התשובה היא, לא. כן, בבקשה. מצאנו על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה לו צדוקי בחצר, כן, במסכת עירובין. השאלה איך אפשר לעשות עירובין עם אדם שלא מודה בתורת עירוב? היה לו צדוקי בחצר. כן, מה אתה אומר?
אברהם לא התקלקל בגלל השרה.
אה?
אברהם לא התקלקל בגלל השרה.
בגלל שרה. אתה אומר שאברהם הייתה לו חברה טובה וחברה טובה, אשתו. כן, ולכן הוא לא התקלקל. עכשיו אני שואל, למה שרה לא התקלקלה? אז זה יש אופי של אישיות. יש או אישיות מקרינה או אישיות מושפעת. האישיות המושפעת היא הפחות נבחרת, גם לדעת הרמב״ם, כן.
נראה שמרב המהדרכה לכלל היא לא להתערב ולא לנסות להשפיע, אלא
כן,
זה מה שבפרק ו' בהלכות דעות, זה מה שהוא כותב, זאת ההדרכה החברתית המעשית. לעומת אברהם, שהיה אישיות מיוחדת, ורק בתור פתיחה להלכות עבודה זרה הוא כותב את זה, לא בתור הלכה, איך צריך לחיות ולהתנהל. בהלכה הוא כותב באופן ברור, בהלכות דעות בפרק ו'.
רגע, בוא נראה עוד פעם הלכות דעות. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים. כן? מי צריך להתחבר לצדיקים? אדם. אבל האם הצדיקים צריכים להתחבר לצדיקים? כתוב אדם. הוא צריך להתחבר לצדיקים, סימן שהוא לא מהצדיקים. הוא צריך לשבת אצל החכמים, סימן שהוא לא מהחכמים. בסדר, אז מי שלא מהחכמים. אם הוא לא מהחכמים והוא לא מהצדיקים, אז שילך לצדיקים ולחכמים, זה יעזור לו, ככה הוא יהפוך לצדיק וחכם. בסדר? זה הכוונה בדרכי החינוך שלו, לא בדרכי הפעילות שלו בעולם. אדם צריך לפעול בעולם. כן.
יש דברים שאי אפשר לדעת אותם לעולם. אותו רב שסיגב את עצמו ותעניו וחזק, יכול להיות שאם היה מתנהג רגיל היה חי עוד 100 שנה ומביא תורה יותר לכל עם ישראל.
אתה אומר ככה, שאותו רב המסתגף, אם היה אוכל כמו שצריך, היה חי עוד 100 שנה, הוא מביא תורה לישראל, ואולי לא.
יותר, כן.
ואולי לא, אולי דווקא היה הופך להיות רשע.
יכול להיות. הכל יכול להיות.
לא, אז איך אפשר לדעת? אני חושב שאפשר לדעת. אדם מכיר את עצמו, הוא יודע איפה הוא נמצא.
לפעמים אדם שופט לעצמו ועושה טעויות.
אדם יכול לשפוט את עצמו ולעשות טעויות, ולפעמים אדם שופט אחרים ועושה טעויות.
כן.
ולפעמים אדם שופט אחרים או את עצמו ואינו עושה טעויות.
כן.
כלומר, יש מידה במידות המוסר שנקראת מידת הזהירות. מכיר אותה?
זהירות?
כן, בתחילת מסיעת ישרים הוא בא בשם רבי פנחס בן יאיר. זהירות. מה זה זהירות?
שומר על עצמך.
לא.
סייג.
לא, זה לא הגדרה של זהירות שמה במסיעת ישרים. אלא שאדם בודק את המעשים שלו, אלה טובים ואלה רעים. זה נקרא זהירות. כלומר, הנחת היסוד שיש מאחורי המידה הזאת, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא עומד. בכלל, כל קיומו של ספר מסיעת ישרים, בנוי על ההנחה שאתה יכול מתוך הספר הזה לדעת איפה אתה נמצא. בסדר? כן, בבקשה.
מה עם קניית מדרגות קדושה?
קניית מדרגות קדושה. אז זה מה שנקרא הדרכת מעבר, נכון? כן, כן. כדי לקנות מדרגות קדושה. זה לא כתוב ברמב״ם. אתה צודק, יש דבר כזה, הרמב״ם לא סובר את זה. מה אני אעשה?
הוא חושב שמשה היה צריך לתקן את המידות שלו.
אז סובר שמשה היה צריך או לתקן את המידות שלו, או שמשה היה צריך לברוח מאנשים רעים, או שמשה היה במצב שהוא לא היה צריך אכילה. רגע, 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 הרמב״ם אחר כך מסביר על משה רבנו, הוא כותב בהלכות יסודי התורה, שזה שמשה פרש מדרכי העולם, זה בגלל שהוא היה דבוק בחוכמה. כלומר, הוא לא נוהג הנהגה של סיגוף עצמו, כי הוא בכלל בחברה אחרת. איך אומר? כן. כן.
של אדם שנאמר, כלומר,
רבי יוסף חיים, לא סתם.
רבי יוסף חיים. כן.
אתה לא דואג תחכם.
נו, די.
ככה הבנתי שהוא אמר, אם הוא לא מסתגף ותורף, אז אולי הוא היה מפי תורה גדולה למסר ראש כזה. אז... הרב תיקנתי עם יותר מסבר במחשבה שאני דעתי אין סיכוי שהוא היה מביא תורה לדעת מסיבה פשוטה כי הייתי פחד הרבה רד ועמית ולבד שיכוון לבוא לשמיים ומעבר כך רבי נחמן אומר הבורא כל כך גדול כך שהוא יכול לתקן מתום קלקול אז כשאדם מכוון רוצה לעשות את רצון השם הסיבה שהוא יסתגף יכול לזייף כבוד שמיים של שמיים אז אם ככה אז אין סיכוי שיתנו לי לטעות
את אומרת שאין סיכוי שאדם יתראה?
אין סיכוי שאדם יתראה, לא. כי גם אם האדם טוען, הבורא יכול לתקן
טוב לקלקול, כמו שהרמב״ם אומר. לא יודע, כי הרמב״ם פה בהמשך מסביר שדווקא ההתנהגות הזאת גרמה לטעויות של כמה חסידים.
לא, זה משהו אחר, זה פשיט, לא הבנתי, לא הבנתי ככה, אדם בעצמו, אין סיכוי אם אדם הולך ברצון לקיים לעבוד את השם, לעשות את השם שמיים, אין סיכוי שהוא יטעה. כי רבי נחמן אומר שהמורה יברך יכול גם מתוך קלקול לתקן. כלומר, אם אדם רוצה לכוון לבוא שמיים, והוא עושה את זה, הוא מכוון לשם שמיים, אז גם אם הוא חורה, הוא טועה כי הוא היה צריך לפנות שמאלה ולימינה, אז הבורא...
אתה אומר ככה, שאדם שעשה טעות, הקדוש ברוך הוא ישתמש בטעות הזאת לשם תיקון. זה משהו אחר, אבל לא שהוא לא טועה. זה משנה, כי אנחנו רוצים לדעת מה צריך לעשות, למה אני צריך להתכוון. הרמב״ם אומר לך, ההתנהגות הזאת היא מוטעת. יש צדיקים, יש אנשים שהלכו בדרך זו וטעו. הוא כותב את זה. אלא מה? אתה אומר שרבי נחמן אומר שמכיוון שאדם מתכוון לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא ישתמש בטעות שלו לכוון אותו לדרך טובה, או לעשות מזה משהו טוב. בסדר. אבל זה לא אומר שזה לא טעות.
לא, זה לא... מה, כשאנחנו
אומרים
טעות
בעברית,
מה כבר טעות? טעות זה אומר, טעות זה מעשה לא נכון.
נכון,
בבית. יש לזה השלכות. אז אני מדבר, למה זה לא
טעות? אתה מדבר על ההשלכות. אני לא יודע, הרמב״ם אומר שזו טעות והשלכות רעות. אני מציע, לפני שנלמד את רבי נחמן, קודם כל נלמד את הרמב״ם. אחת הסיבות שאני תמיד מנחה אנשים ללמוד שמונה פרקים קודם, זה דווקא בגלל הנקודה הזאת, שאנחנו צריכים קודם כל לדעת את היסודות באופן ברור. על גבי זה יכול להיות חידוש של רבי נחמן, אבל זה חידוש. אז קודם כל רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר. מה? אני אומר קודם כל לדעת מה הרמב״ם אומר.
אני למדתי שמונה פרקים
יפה.
אבל אני שואל, לכן אחרי זה באתי לשלום של רבי נחמן, של הרב, ואני מקשיב ואני שומע, ואני קורא ולמד, אני אומר, אז מה אני אמור עכשיו? לפסוע את רבי נחמן בגלל שהרמב״ם נתן לדעת?
לא, אני רוצה לדעת קודם כל מה הרמב״ם אומר. זה הכל. עכשיו, אני לא יכול ללמוד את הרמב״ם מתוך הנחה שהוא ברסלבר. זה לא ילך. זה לא ילך. אני צריך ללמוד את הרמב״ם מתוך הנחה שהוא הרמב״ם. אחר כך אני אלמד מה שרבי נחמן אומר, ואז אני אשאל את עצמי, האם זה סותר או לא סותר? ואם זה סותר, האם צריך לבחור? האם לעשות סינתזה? או לא. זה דרכו של הלימוד. דרכו של הלימוד זה שדברים נעשים על ידי שלומדים צד אחד, הצד השני, רק מנסים ליישב, רואים אם אפשר, או שאי אפשר ליישב, איך מכריעים. והדבר הזה דורש שלא לקבל מסקנות באופן מיידי. זה האופן של הלימוד. טוב, הלאה. וכאשר ראו, אני ממשיך ברמב״ם, וכאשר ראו הכסילים, טיפשים, שהחסידים עשו אליה פעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות וכיוונו עליהן בחושבם שיהיו כמותם. כלומר, התחילו להתנהג בהתנהגות של אותם החסידים, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו, והם לא ידעו שאלו הפעולות רע ושבהן תגיע הפחיתות מפחיתויות הנפש, ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות, סמים הנקראים בערבית שחם, חנטל ומחמודה, ובלעז קולוקינטידה ואשכמוניה, והצבר ובלעז אלוה וכיוצא בהם, כלומר זה סמים חריפים כל הדברים האלה, ופסקו מהם המזון, כלומר אמרו להם אל תאכלו, אסור להם לאכול, ונרפאו מכל ים ונמלטו מן המוות הצלה גמורה. כן, זה אדם משל יש לו חלילה תאונה, אז נותנים לו מורפיום. למה? כי צריך להרדים אותו כדי שנוכל לטפל בו. ואמר השחל ההוא, אחר שלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו או יוסיפו כוח, והתחיל לקחת אותם תמיד, הוא לוקח מורפיום כל יום, ולהתנהג בהנהגות החולים שהוא יחלה בלא ספק. כן, הם חולי הנפשות אלו בלא ספק, בלוקחם הרפואות על הבריאות. לא, הוא מתכוון ליהודים. הוא מתכוון ליהודים, ואחר כך הוא אומר, בעוד שני עמודים, שלמדו את זה מן הנצרות. בסדר? שאלה שעושים את זה, למדו את זה מן הנצרות. אז מדבר פה בנעים על יהודים. אני קורא ברמב״ם. אולי אתה צודק, אבל הרמב״ם חושב לא כמוך. הרמב״ם חושב שהיהודים למדו את זה מהגויים. בסדר? על כל פנים, כאן הרמב״ם כן אומר לנו שזו טעות. עכשיו, כל הדברים האלה, הוא לא הביא מקור למה שהוא אומר. איך אתה יודע שזה טעות? איך אתה יודע שהניתוח שלך, של החסידים והצדיקים, הוא ניתוח נכון? אז עכשיו הוא יצטרך להביא ראיות. קודם כל, ראיה מהתורה, שהתורה לא דיברה על זה, כן? וזאת התורה התמימה, המשלמת אותנו, כלומר שעושה אותנו שלמים. כמו שהעיד עליה יודעה, כלומר דוד המלך, שאמר, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. לא זכרה דבר מזה. כלומר, לא מצאנו בשום מקום בתורה איזשהו סעיף קטן שיק בשולחן ארוך שידריך את האדם להתנהג בהנהגה קיצונית. ואומנם, כיוונה להיות האדם טבעי, הולך בדרך האמצעי. יאכל מה שיש לו לאכול, בשיווי. וישתה מה שיש לו לשתות, בשיווי. ויבעל מה שמותר לו לבעול, בשיווי. וישכון במדינות, כלומר בעיר, ביושר ובאמונה, לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיען גופו. אז קודם כל, זה הראייה הראשונה אל דרך השלילה, שהתורה לא הזכירה את זה. עכשיו, יש ראייה שנייה, שהתורה גם הזהירה שלא לעשות את זה, והיא זהירה מזה. לפי מה שבא בקבלה, נאמר, כלומר במסורת תורה שבעל פה, נאמר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. כן, הכהן, כשהוא מקריב את האשם של הנזיר, בסוף נזירותו, אז הוא נאמר עליו וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. כלומר שהנזיר חטא. איפה הנזיר חטא? ואמרו אבותינו זיכרונה לברכה, וכי על איזה נפש חטא זה? אלא על שצייר עצמו מן היין. ועל עוד דברים קל וחומר. מה זה שצייר עצמו מן היין צריך כפרה? המצייר עצמו מכל דבר ודבר, על אחד כמה וכמה. כלומר, איך זה יכול להיות? כלומר, הנזיר הוא אדם שקיבל על עצמו לפרוש משלושה דברים. הוא לא מסתפר, הוא לא שותה יין, ולא מתאמה למתים. זה ההגדרה של הנזירות. יש כמובן איזה כמה מיני פרטים, אבל זה היסוד. עכשיו, לא להסתפר זה לא צער, כי סך הכל זה גדל לבד. לא להתאמה למת, זה גם כן לא צער. סך הכל אדם לא חייב לבוא במגע עם מתים. אבל לא לשתות יין, יש בזה פרישות. כן? שאדם פורש משתיית היין, זה משהו נורא. איך הוא יכול לפרוש משתיית היין? וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. טוב, נשאלה שאלה, אז אם זה חטא, אז למה התורה בכלל נתנה את האפשרות של הנזירות? מה הסיבה? לפעמים צריך. כלומר, לפעמים אדם זקוק להתנהגות של זיכוך. הוא זקוק לאיזה מין דבקות ייחודית לו. אז באופן זמני הוא ינדור נזירות, וזה יתאים לו. אם יסכים רבנו לציין, יאיר עלינו יום זה. יום הולדתו של אברהם. יאיר, שטרן, זכרו יגן עלינו. אכן, כן. זכותו יגן עלינו. כן, אוהבי העם והארץ. יפה, כן. היום זה יום הולדתו של יאיר. טוב, מה? יאיר? אתה יודע, באיזה מדינה אתה חי? באיזה מדינה אתה חי? אמריקה? אוסטרליה? איפה אתה חי?
איזה מדינה אני חי?
כן.
ישראל.
ישראל, יפה. בזכות מה, בזכות מי קיימת המדינה הזאת? היו אנשים שנלחמו כדי שהארץ הזאת, כן? כן, כן. מי נלחם?
לחי.
לחי, נכון? הגנה ואצל. אז זו, ראש הלחי, יאיר קראו לו? כן? אוף. פשוט זה מצד הכרת הטובה שיש לנו כלפי האנשים שבזכותם אנחנו חיים במדינה הזאת, אנחנו צריכים לזכור את שמותיהם לפחות. כן. בבקשה. כן.
אבי, יש לי הרבה פעמים הרגשה בצום, שאדם עושה צום, אחד מהצומות שיש במהלך השנה, שהוא
באיזושהי צורה מזדקך. נכון, נכון. אז מה שאתה אומר, זה צודק. לפעמים הצום גורם לזיכוך. יש בזה משהו. אבל זה כשאדם זקוק לזיכוך. כלומר, זה לא הנהגה קבועה. כי האדם צריך היה להיות מזוכח מלכתחילה. אלא מה? האדם נשפל, נפל ממדרגתו, נטע אל החומריות היתרה וכדומה. אז הוא צריך לעשות איזה מין איזון. תשובת המשקל קוראים לזה. לאזן את עצמו.
מה שהרמב״ם אומר
בעצם,
זה לא לעשות מזה אידיאל?
נכון, אין אידיאל של הסיגוף, למרות שלפעמים צריך. הנה, יש לנו דוגמה, הרמב״ם בעצמו. רבי עובדיה הגר התכתב עם הרמב״ם. ושאל אותו, אחת השאלות הייתה זה שרבו החלימו וקרא לו כסיל. והרמב״ם שם יוצא להגנתו של רבי עובדיה, ואומר שדווקא רבי עובדיה הוא הצודק. הוא אומר, ואיך קרא לך רבך כסיל, והלא הוא עבר על האיסור לצער את הגר, כן? לא להונות את הגר. וזה היה נכון גם אם הוא היה צודק ואתה טועה, קל וחומר שהוא הטועה ואתה הצודק. ומה שתגיד לרב שלך, הוא אומר, הרמב״ם אומר, לך תגיד לו שיבקש ממך מחילה ויצום ויתפלל אולי ירחם השם. אז כן, אנחנו רואים שהרמב״ם נתן הנחיה לחוטא אחד לצום. נכון? יש מצבים כאלה. אז לכן גם הנזירות היא היתר לחיות כמין ככהן גדול לשעה. הרי יש דבר מעניין, הכהן הגדול גם הוא אסור לו להתאמה למתים, נכון? אפילו לקרובי משפחתו. גם הנזיר, אפילו לקרובי משפחתו לא מתאמה. זאת אומרת שיש איזה דמיון, וגם הכהן הגדול לא שותה יין. למה הוא לא שותה יין? כי הוא צריך להיכנס לעבודה. יוצא לפי זה שהנזיר והכהן הגדול דומים זה לזה, חוץ מאשר בשיער, שזה בדיוק הפוך. שהכהן תמיד מסתפר, ואילו הנזיר לא מסתפר. למרות שיש בזה גם דמיון, כי הרי סתם נזירות, כמה זמן?
30 יום.
30 יום. כהן גדול מסתפר מתי? כל 30 יום. גם כן.
למה
אצל כהן
גדול
זה לא הדרכה
קיצונית,
הרבה
ככה כל הזמן?
מה, הכהן הגדול? זה הדרכה קיצונית, שהוא... מה, שהוא לא שותה יין? לא להתאמה למתים, זה לא הדרכה קיצונית.
יין
לא... יין זה כשהוא עשוי, כשהוא רוצה לעבוד, אבל הוא לא חייב להיות במצב כזה. אז זה בסדר. אז מה שאומר כאן, שהנזיר... חטא. עכשיו, הביטוי הזה, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש, לא נאמר בסתם נזיר. הרי בפרשת נשא, שבספר במדבר, יש שם פרשה שמתארת שני סוגי נזירים. הנזיר האחד נקרא נזיר טהור, והשני נקרא נזיר טמא. מה זה נזיר טהור? זה נזיר שהצליח כל ימי נזירותו להישאר בטהרתו. מה זה נזיר תמה? זה נזיר שלא הצליח, אלא במהלך נזירותו נטמא. מה צריך לעשות את האדם כזה?
סותר ומתחיל מחדש.
הוא צריך, כן, הוא צריך להיטהר, ועוד פעם להתחיל. זאת אומרת, אם הוא נדר, למשל, נזירות של שנתיים, ויום לפני סיום הנזירות הוא נטמא למעט,
הלך
עליו, צריך עוד שנתיים. כן? ככה זה היה. גם למשל, הייתה איזו טעות, הלני המלכה, קיבלה נזירות על עצמה איזה 15 שנה או 20 שנה, לא זוכר, משהו כזה, הרבה זמן, והגיע להביא את קור, בסוף נזירותה הביאה את קורבנותיה לירושלים. אמרו לה, גבירתי, זה לא עובד, כי זה היה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה תמה משום תומת ארץ העמים. אז צריך להתחיל עוד פעם 20 שנה. איך זה? כן, הייתה אישה גדולה. בוקר טוב, כיצד אותם הכסילים הם הבריאים והחסידים הם החולים? הרי הם במדרגה יותר גבוהה מאותם כסילים. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. כיצד אותם הכסילים הם הבריאים והחסידים הם החולים? מי אמר את זה? הרמב"ם אמר שהבריאים הם כסילים?
כן, זה כמו הבריא שלוקח את הרפואות של החולים.
זה המשלה, זה דימוי, זה משל.
לא, זה מראה שהחסידים לא צריכים לתקן את עצמם, כי הוא בשלב של מחלה.
נכון, אז זה ודאי, זה כמו שאדם שהיווי, אז סימן שהוא היה חולה. אדם ש... עכשיו אומרים אותו חזק מאוד, בריא, חבל על הזמן. אבל הוא אומר, אתה יודע, אני היוויתי. אז זה אומר שהוא היה חולה, ועכשיו בריא. גם החסידים הם לא חולים, הם היו חולים. ועכשיו הם היוויו, או שהם בדרכי אברהם, בשלבי התאוששות. אני כאילו לא גמרתי. כן. אז אני חוזר פה לשני הנזירים בפרשה. אז יש נזיר שהוא חולה, תמה, והוא צריך להתחיל עוד פעם. נשאלת השאלה על איזה... לא רק נשאלת השאלה. זה שהוא נדר נזירות ונטמא, זה מגלה משהו עליו. זה עשוי לגלות שהוא רצה להגיע למדרגה שלא התאימה לו. ואז יוצא שנזירותו הייתה באמת חטא. לעומת זה, אותו נזיר שהצליח להישאר טהור כל ימי נזירותו, זה אולי סימן, זה עשוי להיות סימן, לכך שהנזירות מתאימה לו יותר. שהוא באמת התנזר לא בגלל שהוא היה קשה, שהוא רצה להסתגף, אלא בגלל שהוא היה שייך למדרגות עליונות. זה כמו שלמשל, מה נעשה עם אדם שלא אוהב יין? האם נאמר שהוא מסתגף בזה שהוא לא שותה יין? לא, זה לא. זה אומר, הוא פשוט לא אוהב יין. מה, הוא חייב לאהוב יין? נגיד אפילו שהוא אוהב יין. אבל מה, הוא עסוק בדברים כל כך חשובים כעת שאין לו זמן לשתות יין. או שהוא לא מעוניין לשתות יין בגלל שהוא רוצה לנסוע. הוא לא רוצה לעשות תאונת דרכים. זאת אומרת, הוא לא שותה יין, לא בגלל... כלומר, לא כדי לגרום לעצמו סבל, כי אין לו אידיאל של סבל, אלא בגלל שהוא עשו במשהו אחר. אז אפשר להגיד גם כן על הנזיר הטהור. עכשיו, מה שמעניין שהביטוי מאשר חטא על הנפש, התורה משתמשת בו ביחס לנזיר טמא, לא ביחס לנזיר טהור.
אבל
על הנזיר הטהור היא אומרת, קדוש יהיה. ועל הנזיר הטמא היא אומרת, חטא על הנפש. למה? כי עכשיו הוא צריך להתחיל עוד פעם, וזה לא כל כך בראש שלו עוד פעם להמשיך את הנזירות הזאת. אז הוא מצטער שהוא התנזר. כן.
זה לא כל כך תלוי במי שלקח על עצמו נזירות, אם הוא יסיים את הנזירות טהור או...
למה?
כי הוא יכול... מי שעומד לידך.
לפעמים יש תאונות, לפעמים יש תאונות, כן? פתאום אדם מת לידך, זה נכון. סליחה, את השאלה הבנתי בפעם הראשונה מהשלושה. אני רוצה לענות, תן לי לענות. אני אומר, יש לפעמים תאונות. זה קורה, אדם מת לידך, ואז באמת זה לא היה כל כך תלוי בך. אבל יש ברוב המקרים שזה כן תלוי בך. כלומר, אנחנו מדברים על דרך הרוב. דרך הרוב זה שאדם צריך להיזהר. זה הכל. זו תשובה שיכולתי לענות עליה מיד. כן. מה מאפייני הנזירות של אישה ביהדות? בדיוק מאפייני הנזירות של איש ביהדות. היא לא מסתפרת, היא לא שותה יין, ולא מתעמת למתים. הרד"ח היה גם כהן וגם נזיר. שילוב מעניין. לכהן אסור להיות נזיר? לא. בוקר טוב, כיצד אותם הכסילים... לא, זה כבר ראינו. טוב?
אבל קורבן חטאת מביא כל נזיר, לא?
מביא אשם. אשם. עכשיו, גם חטאת, החטאת זה לא דווקא דבר רע. מביאים חטאת על תיקון העולם בכלל. זה שהעולם נתון בשפל, לא דווקא שעל חטא ספציפי שהוא עשה. למשל, אישה שיולדת מביאה גם חטאת. איזה חטאת היא עשתה?
אז אצל שני הנזרים, כל נזר, הקורבן
מתפרש
למטרה אחרת?
נכון, ולכן בקורבן של הנזיר הטהור, שנאמר עליו קדוש יהיה, לא נאמר חטא על הנפש, ואילו בנזיר הטמא כן כתוב חטא על הנפש. עכשיו יש פה בעיה, אם אדם מביא קורבן, שזה לא ברור שהוא שלם לגמרי עם הנדר שבגללו הוא מביא את הקורבן. יוצא שעשוי להיות שהקורבן הזה הוא כמו חולין בעזרה. כמו שאסור לאכול קודשים בחוץ, אסור לאכול חולין בעזרה. ולכן שמעון הצדיק, מי זה היה שמעון הצדיק? כן, משערי כנסת גדולה. מה היה המקצוע שלו?
כהן גדול.
כהן גדול, וגם נשיא סנהדרין. זה הרבה עבודה. כן, במיוחד שבאותם הימים הוא גם היה הנציג של היהודים בפני השלטון. השלטון הפרסי, ואחר כך השלטון של אלכסנדר מוקדון. בקיצור, הרבה עבודה היה לו. וחוץ זה גם כיוון שהוא היה כהן, אז הוא היה אוכל אשמות של נזירים. הרי מי אוכל את האשם של הנזיר? הכהן. והוא היה מקפיד שלא לאכול אשם של נזיר טמא. רק של נזיר טהור.
שילד אחד הוא אכל.
רגע, מדוע היה נמנע מלאכול קורבנות של אשם נזיר טמא? משום שהוא חשב שהם נדרו שלא בלב שלם. ולכן הוא חושש מלאכול חולין בעזרה. חוץ מאחד שהוא כן עשה, שהוא כן אכל אותו, זה מובא גם במסכת נדרים וגם במסכת נזיר.
מה מובא במסכת נדרים ובמסכת
נזיר? הניסים הולכים ומתרבים פה לעינינו. שהספר שאתה צריך, דווקא נמצא. אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. אלא אחד. פעם אחת, בא אדם אחד נזיר מן הדרום. וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רוי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. בלעז שף. אמרתי לו, עכשיו יש פה בעיה. כשהנזיר מביא את הקורבן, חלק מן העבודה שהוא צריך לעשות, זה שהוא מתגלח, ואת השיער שלו, הוא שורף באש שמתחת לסיר, מתחת לדוד, שבו מבשלים את הקורבן. אז זה כאילו הוא מקריב את שערו. ושמעון הצדיק, כשהוא ראה את זה, זה כאב לו הלב. אמרתי לו, בני, מה ראית? להשחית את שערך זה הנאה. מכאן ששמעון הצדיק לא היה רם בישיבה תיכונית. נכון? כי אם הוא היה רם בישיבה תיכונית, הוא אומר, שר כוח, טוב מאוד וכו'. לא, שמעון הצדיק, הוא רואה שיער יפה. הוא אומר, בשביל מה להשחית? יש לו חוש אסתטי. כן? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע שלי. זאת אומרת שהוא ראה את ההשתקפות שלו בתוך המים. באותם הימים, מראות זה היה דבר נדיר. מי שהיה משתמש במראה זה היה נשים בלבד. רק נשים היו משתמשות במראה, וזה עדיין כתוב בשולחן ערוך שאסור לגבר להסתכל במראה משום לא ילבש. בימינו נהגו להקל בזה, אבל עד לפני זמן לא רב, היה מקובל שגבר לא מסתכל על עצמו במראה. אז איך זה שאותו בחור ראה את עצמו? אותו הלך למלא מים מן המעיין. אז הוא ראה, ופחז עליי יצרי, וביקש לתורדני מן העולם. כלומר, הוא ראה שהיופי שלו יכול לגרום לו לחתור. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה? העבודה, העבודה זה לשון שבועה, שאגלחך לשמיים. לכן הוא נדר נזירות בשביל להתגבר על יצרו. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. נשאלת השאלה, מאיפה בא הסיפור הזה? מכיר את הסיפור? מישהו שהולך, רואה את עצמו במעיין ומתפעל מיופיו? נרקיס, נכון? נכון? היווני, כן? וזה הביטוי נרקיסיזם. מה זה נרקיסיזם? זה ההתפעלות של האדם מעצמו. זה יכול להיות, זה חולני, כן? שאדם כל הזמן חושב על עצמו, על איך הוא נראה וכו'. מה?
כן, אוהב את עצמו יותר מדי.
כן. אז מה הסיפור היווני? מה קורה בסיפור היווני בסוף?
הוא בסוף
טבע
שם בביצה.
הוא לא טבע. לא. הוא הפך לפרח הנרקיס. כלומר, הפרח הנקרא נרקיס, הנרקיסים, זה הוא. כן? זאת אומרת, הוא לא יכול היה להשתחרר מן האחיזה של הטבע, וזו טרגדיה יוונית. כלומר, הוא הופך להיות יצור יפה, מת, בעצם נעלם. אז עכשיו נשאלת השאלה, מי גנב ממי? הם גנבו מאיתנו, או אנחנו גנבנו מהם את הסיפור?
הכי פשוט להגיד שזה סיפור.
אתה אומר סיפור אמיתי, מה?
תיקון התופעה.
כלומר, אין שום נפקא מינה מי גנב ממי. מה שחשוב פה, לא, באמת, יכול שאנחנו גנבנו מהם, או שהם גנבו מאיתנו, יכול שזה שני סיפורים אמיתיים, גם עם הסיפור של נרקיס, או שזה מקור אחד בחוכמה, מה?
נרקיס בעברית.
המילה נרקיס, כמו שאתה אומר, בצדק, היא בעברית, בעצם, ביוונית. כן, זו מילה יוונית, כן. אז אבל מה שחשוב כאן זה ההבדל. ההבדל הוא שהסיפור מספר לך שנכון, אנחנו מכירים את האחיזה של הטבע, יודעים מה זה יכול לעשות לך, ואנחנו גם יודעים שאפשר להתגבר על זה, שהמוסר גובר על הטבע. אז הרמב״ם, אז אם ככה, אז אם אותו בחור זה היה בסדר שהוא נדר נזירות, אז למה הוא יתמה? בפוקס, קרה, תאונה. בסדר, קרה, שהוא נטמע, מה זה קורה. טוב. מה? מה?
הסיפורים לוקחים את המציאות הפוך. הוא לוקח את זה לטוב, הוא לוקח את זה לרע.
אז אני אומר, ההשוואה בין הסיפורים היוונים לעברים.
כן.
כן, זאת אומרת שאנחנו רואים הרבה פעמים שיש הקבלה בין סיפורים שונים, ומה שחשוב זה דווקא נקודת ההבדל. עכשיו, יש סיפור מאוד מעניין, ונקרא מדרש יהושע בן נון. יש קבצים של מדרשים עתיקים, לא כל כך, שהמקור שלהם לא כל כך ברור. למשל, יש קובץ שנקרא בית המדרש של ילינק. אז שמה מובא מדרש יהושע בן נון. מה זה יהושע בן נון? יהושע זה ניצל. נון, מה זה? דג. אז הוא ניצל מן הדג. איך הוא ניצל מן הדג? אז מספרים שם הסיפור על שני זקנים שהחוזה בכוכבים אמר להם שהאישה שלך בהיריון, ותדע לך שהילד שיוולד יהרוג אותך ויקח את אמא שלו לאישה. הסיפור מעניין, ידוע מאיזשהו מקום. ונולד הילד, זרקו אותו לנהר כדי שלא תתקיים הגזירה. הגיע דג, בלה את הילד כמו יונה, והקיא אותו בגדה השנייה של הנהר, ולכן הוא יהושע בן נון, הוא ניצל מן הדג. וגידלו אותו הורים אחרים, זקנים אחרים גידלו אותו, והילד הזה גדל ונעשה שופט בעירו. וביום מן הימים הביאו לפניו אדם שרצח, אז הוא חייב את האיש הזה מיתה והרגו אותו. ואותו אדם היה אביו, ולפי החוק של אותה מדינה, כשהאדם היה מתחייב מיתה, השופט היה מחויב לקחת את האלמנה לאישה. אז הוא הלך לבית האישה שהיא אמו, כשקרב אליה נטפו דדיה חלב, ואז הוא הבין שזאת אמו ולא עשה מעשה. עכשיו, הסיפור הוא מוסרי, כי זה שאותו אדם היה רוצח היה חייב מיתה, בסדר, זה טוב שהרגו אותו. אמנם זה לא טוב שהבן יהרוג את אביו, אבל זה לא הוא באמת הרג אותו, הוא שפט אותו. וזה שזאת הייתה אמו, באמת הוא נמנע מן הערווה בסוף, אז הכל היה בסדר. מה זה בא לומר לך? שהמוסר גובר על הגזרה, בניגוד לסיפור של אדיפוס, ששם זה בדיוק הפוך, שאי אפשר להימלט מן הגזרה. מובן? יש הרבה... מה?
לפי ההסבר של הרב לנזיר את הנאום טוב, זה משהו קצת אירוני, שאם אנחנו אומרים שאדון נזיר מיכאל אולי באמת לא מוכשר לנזירות, בוא לא תתחיל לכל מההתחלה, הוא יותר נזיר מהקודם.
זה ללמד אותו לקח, לא לנדות נזירות. זה כאילו...
זה מצחיק, זה אותו דבר שהוא לא מתאים אליו.
כן, זאת אומרת, מי שאכל שום, ישוב ויאכל שום. נכון.
אם הרמב"ם היה חי בזמננו,
מי?
הוא היה מתנגד לתעניות השובבים של היום?
האם הרמב"ם היה מתנגד לתעניות השובבים? אני לא בטוח. מסיבה פשוטה, שתעניות השובבים הם באים בשביל לתקן. כן? לא כהנהגה קבועה, לא כאידיאל של עצום. בסדר? טוב, מה? כן. מה ההבדל בין הבראתי לבין נבראתי? הבראתי הכוונה שהייתי חולה ועכשיו אני בריא. נבראתי הכוונה שלא הייתי ועכשיו אני הנני. טוב. ובדברי, עכשיו עד כאן ראיות מן התורה. הוא צריך עכשיו להביא ראיות מן הנביאים. ואת זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.